Chef de taf n'a pas beaucoup de mythes. Alors nous, nous n'avons pas le choix quand le piscin. L'autre est au sol de nous. שרציתי דרך הפסקה אולי קצת לסכם את כל הדבר שקצת עולים מהפסקה על כל היסוד של ככל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כי גם בפסקה ב' וגם בפסקה ז' פשוט קצת דיברנו אולי על ההבחנה בשתי הפסקות האלה, אבל הרב נתן הסבר מאוד מאוד מיוחד איך יכול שדווקא שאדם מגיע לאיזשהו מצב של התעלות רוחנית ויציבות רוחנית, דווקא אז פתאום צפים לו הרבה התמודדויות חדשות, שעד שהוא לא הגיע אל השקט הנפשי הזה, הם לא צפו. בפסקה ב' זה באמת הייתה קשור למשימות חדשות שקדוש הוא נותן לצדיק, מעולם הטוב שאין בו מעולם. פסקה זין זה נהיה יותר קשור לנקודות יותר עמוקות שורשיות שקשורות אל החסרונות יסודיים באמצע הנפש, שרק ככה קשר זה לסוגיה קצת הרזית הזאת של גלגול לשמות, אבל שבעצם הכוונה שאדם יש מעבר לצד המודע והגלוש שלו יש לו עובדים יותר עומקים. ובשתי הפסקאות היה איזה תיאור כזה שדווקא שאדם זוכה אחרי הרבה הרבה שנים של מלחמה להגיע לאיזושהי יציבות, דווקא אז פתאום שהקדוש הוא מזמן לו לטפל בכל מיני חטאים קדמונים שאולי אפילו קדמו לעולם חלקי טוב שצריכים לטפל בהם, או שאז יש לו את השלווה הפנימית להתבונן על רובדים יותר עמוקים באישיות שלו. כמו שאמרנו שכל התקופה שהוא נלחם בדברים יותר פשוטים הם היו הכנה לקראת הדברים האלה, אבל בלקו ובלקו אנחנו רואים שאת איזשהו משהו מיוחד כזה, שדווקא הצדיקות שלו היא זאת שפתאום מאתגרת אותו. אז ברשותכם אני רוצה ככה קצת דרך הדף מקורות כאן, ואולי אנחנו צריך להביא אולי עוד דף מקורות שיש לי כאן, קצת לפתוח את הסוגיה הזאת של, כמו שאמרתי, של הבירוש של כחול הגדול וחבר סוג גדול ממנו. אני אומר מראש, אנחנו נראה איזה ארבע סוגי הסברים שונים בהרב צה"ל על האמירה הזאת, והם עצמם אולי גם יפוצלו לתתי הסברים שונים, שאולי בסוף נגיע אולי לעשר הסברים לככל גדול חורש. למה זה כל כך הסוגיה הזאת
יש הרבה הסברים,
מה אתה
אומר? שזה הסבר טוב או שזה...
כן, זה גם, נכון. ואני כבר שמעתי, הסברים האלה בסוף מתמצלים לארבע, ובסוף מתמצלים בסוף, כן, זה משהו שמחבר את כולם ביחד. אבל זה... אנחנו מדעת השם נראה את הדברים שונים של הרב, שזה מצד אחד, הרי המדע שלו אומר שרק אצל הגדולים, יצרם גדול מהאנשים הבינוניים, אלא זה מדרג כזה, ככל שגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כמו שהגמרא אומרת שבישראל יותר מאותו עולם ותלמידי חכמים יותר מעמי ארצות, ויש איזשהו תנועה כזאת שבעצם אומרת שכמה שאתה יותר מתקדם מוכנית אז יש לו אתגרים יותר מיוחדים. עכשיו האמירה הזאת יכולה להיות אמירה קצת מתסכלת ומיישת, שבעצם אומר שמה, אם כל הזמן נהיה במלחמות, וכל הזמן נהיה באתגרים, מקום התגלות שלנו יהיו רק יותר קשים, ויכולה אולי מלך נגן, ועוד מעט נראה באיזה ניגון מוסרי כזה, שאומר שאף פעם אל תזור דעתך עליך, שרבי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה 80 שנה, ואף אפי חלחתה, שבעצם אולי מאחורי הניגון המוסרי הזה מסתת אמירה, שלא מספיק להתעלות רק רוחנית, צריכים גם להתעלות מוסרית תמיד, אבל מה שאני רוצה מצד שני לומר, שאולי כל הסוגיה הזאת היא באה גם מצד שני לחזק את הבן אדם. שאדם הרבה פעמים רואה שיש לו כל מיני התמודדויות, אז אולי אומר, וואו, זה יכול להיות שאני לא בכיוון הנכון, אולי מה שלא מסתדר איתי, ואנחנו בהמשך נבין, תולי בהסברים השונים, דווקא לפעמים הדברים האלה אמורים דווקא לחזק את האדם, ולנחם את האדם, שלא יבעל בכל מיני התמודדות שקיימות לו, כי אולי הם עצמם מבטאים איזה משהו גדול, תסתכלו, תציטו טיפה טיפה, בהמשך הספר של במות יש לנו נאלף, יש פסקה כזאת שנקראת קיר ויופי. לפעמים מתגלה הנפש בכל מערומי קירורה לאדם, הוא התבעל מאמרים, רק בזה מרגיע אותו, כי לפי גודל הכוח של צד הקירור של הנפש ותומתה, כל ידע צד היפה שמבטרתה, וכי את זה, לעומת זה, עשה אלוקים. אז לפני שהבין למה זה ככה, הקרב כאן, לוקח את הפסקה כאן למקום של חיזוק, שאם אדם רואה פתאום כל מיני דברים מזיחים אצלו, אז במקום ליפול, הוא צריך לדעת ש... ועכשיו אני אומר את המשפט הפוך, לא שככל שגדול הוא יצרו גדול ממנו, אלא ככל שיצרו גדול, צריך לדעת שהוא גדול. הוא צריך לדעת ש... ולהאמין בטוב הגדול שבו, שיצליח לקחת את כל ההתמודדות הזאת למקום שיצמח את המקומות יותר גדולים. אז אנחנו נעשה ככה לאט לאט ללמוד את, את הדברים האלה. כמו שאמרתי, יש כאן לרב איזה הסברים שונים. אני אתחיל, אני לא יודע כאילו, מה שאתחיל זה מה שהיה צריך להתחיל ממנו, אבל כאילו, יכול להיות שזה ככה כן מסביר קצת את הדברים יותר ברמה נפשית, אולי כאילו קצת יותר גלויה, ולאט לאט נגיע להסברים קצת יותר עמוקים ככה שמסתתם אחד הדברים האלה. אז על הדברים האלה אני אנסה עכשיו ככה, אולי תסתכלו כאן באלף קוף כף דלת, בסדר? יש כל שמונה קבצים, אני שואב חבל שהייתי יותר חבל שהדבר הזה כך לא מספיק כזה, אבל בוא נעשה, מה זה איך?
נצלם
לדף השני? לא, 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 בסדר, אני, בסדר, אני אסדר בזה, אני מתחיל מקובץ זין למתחית. נקרא זה לאט. זה אין בדף. אומר הרב, היצר הרע הגדיל לעשות, שמנה חומות העולם ומתגרה בישראל, כן? ככה אומרת הגמרא שהגדיל לעשות, על יצרה, שמניח חומת העולם ותגדל בישראל. אומר הרב, אין הגאוי מצוי, כי במקום שיש ניגוד. התוכן הגאוי הוא כולו יצרה. אין שם מקום לגאוי. גם האחרים מסודרים, הגאויים, אינם מסודרים רק ביחס לחלקים הפרטיים, שמתאים עם זה לזה. זה יוצא, הסידור והאחרים, שמתבנית המוסר והצדק. אבל בתוכיות אופי, כל האחרים המותיים אומרים רשעה. זאתי תכונתה, של הקבוצות הגויית, שעדיין לא קלטה עליה את האור האנושי של צלם מלוקים, שמצג בפרטים. אני דלה קצת, ויסוד הקיבוצי אומנם פועל בכל זאת אופן היחידי, ויצריון המצוי כי מצד הניגוד התוכי לתקומתה של הרשעה. בואו, אין לכם את הספר, אז אני קצת נגיד את מה שאר כאן אומר בעל פה, וזה דברים שהמהר"ל בנצח ישראל, פרק ב', ממש בסוף הפרק, אבל שם הוא תעשה כל הסוגיה שכחול הגדול מחברות סוד גדול ממנו, אבל פה סוף פרק אומר את הדברים שאלקן אומר, שזה, כמו שאמרתי, יותר מסביר את הדברים, קודם כל בזה רובד, יותר אולי גלוי בנפש עצמה. הרי אני וחל להקדים, הביטוי הזה כחול הגדול מחברות סוד גדול ממנו, הייתי מאוד מאוד שמח להסביר אותו לא כפשוטו, להסביר כמו דרשות יפות, שככל שגדול מחברו, אז הכוח היצירתי גדול מחברו וכו' וכו', אבל אני חושב שמה בסוכה, שמזכה את הסיפור הזה, אם אתם זוכרים, זה הגמרא שמספרת על אביי, שהיה איזה בחור בחורה שיוצאים לזה יודעית כזה, אבל שומרים נגיעה, והוא אומר, אם אני הייתי במקום הבחור, אז לא יודע אם הייתי, אם היצר שלי היה, לא היה גובר עליי. הוא קצת נחלש מזה, ואז הוא הגיע לבית המדרש, ולא יודע אם זה הרב או מישהו אחר שאמר לו, שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ושלא תיפול לו הוכחה מהדבר הזה. ושם, בשם הסוגיה, רואים, כאילו, לכאורה, שככל שגדול חברו יצרו גדול ממנו, זה משהו כזה שהוא כפשוטו, כן? שזה ממש אדם שמתקדם מבחינה רוחנית, אז יש לו יותר התמודדויות. הרב יצחק כאן מסביר שיצרו גדול ממנו לא במשמעות דווקא של, אולי זה עוד מעט נבין למה זה גם חליל יכול להביא לשם, אבל לא במשמעות דווקא לאיפה הוא יפול, אלא כמה אדם חווה את המושג הזה שנקרא יצר. יצר זה ביטוי לתנועה נפשית מתפרצת, מערערת, שמערערת את היציבות של האדם, שיוצרת איזה משהו אימפולסיבי כזה, שלא נותן להרגש האדם להתבטא טוב. הוא אומר הרב, זה שבאומות העולם יש, כאילו, כמו שהגמרא אומרת, פחות יצר עם ישראל, זה מתאה. זה לא בגלל שעם ישראל יותר רע מאומות העולם, אלא כלשון המהר"ל, שאומות העולם טרם יקראו ויצר רע יענה אותם. אצלם כל מבנה החיים נמצא במקום מאוד מאוד שפל, במקום מאוד מאוד רדוד. אז שהם נפגשים עם איזשהו כוח מסוים שמעורר שפלות, זה לא צורם, זה לא חורג, זה לא משהו שמטלטל את החיים שלהם, זה כאילו קשור לשוטה שלפניה, למבנה חיים מאוד מאוד פשוט ומובן מאליו שבו הם נמצאים, ולכן זה לא מתגלה להם בצורה תוקפנית כזאת, בצורה מטלטלת, אלא פשוט הם איבדו מזמן את סף הרגישות המוסרית הרוחנית, אז הכל בא להם בצורה, עוד פעם קשה למרל, בטרם יקרו ויצר
אין אותם.
מה זה?
הוא אומר שהם רע בעצם, שאין להם יצר.
לא, זה משפט, מה הכוונה? הם רע בעצם, לכן דלוגיה מפרעית,
אין להם יצר, כי הם משלמים במדרגה שלהם, אין יצר.
לא, מה הכוונה? ועושים את הדברים הכי נורא בעולם.
כן, נכון.
הכוונה, מה שיהודי יעשה, הוא יפול מזה שבועיים למשבר, אצלהם זה מותר פשוט, זה מובן מאליו. אני שואל שמרת שם, אני מתעדת שאומר, על תרם יקראו, ויצר יענה אותם, מה זה? לא, אין להם יצר, זה שאומר, אין להם יצר, כאילו, זה לא יהיה בצורה מתפרצת, בצורה מציסה, זה פשוט המובן מאליו, זה, אין להם את העניינות הרוחנית הזאת, שפתאום יש איזה, אם יראו איזה אישה, זה יטלטל את נפשם, הם, בלי שהם שמים להם בחיים, במקום כזה, שבו כל הפריצות, היא פשוט הלפניה של אחים שבו הם מצאים, ולכן כשהם שם את זה כאן, זה לא מתגלה בצורה יצרית, ודווקא אצלם, אני קורא כאן את השול של הרב, שאין לגירוי מצוי במקום שיש ניגוד, תורת גירוי כולו יצר רע, אין שם מקום לגירוי, שם לכן זה לא מתגלה בצורה שיצר רע לא מתגרה בהם, אלא הוא המבנה היסודי של החיים שאלם קשורים, שלכן אצלם ישראל, עוד מעט נבין, זה מסבך יותר יותר, למתם אני למדתי זכות שעם ישראל לא חוטא כמו גויים, אבל הוא מרגיש כל פעם שיש איזשהו יציאה מן הסדר, זה מטלטל אותו, זה מערער אותו, זה בעצם לכן אולי למתיים, יכול שאני קצת צלחני בסיפור של הבעיה, אבל בעצם הבעיה אומר רק, אני כל הזמן הייתי באירוע שם, אולי לא הייתי נופל, אבל הייתי כל מיני מרגיש את הסערות הנפשיות, ואותו אדם שנמוך מני, אצלו הכל היה פשוט, אני הולך להם לספר סיפור, מה זה?
כן, אבל כל המערל שם בא להסביר.
אני מדבר על פירוש של שישי במערל, לא יודע, יש שלושה פירושים בפרק שם. עוד לא נגיע לפרוש הראשון.
מה הייתה השאלה? השאלה הייתה איך יכול להיות שאנחנו חוטאים יותר מכולם ועושים יותר גרוע.
נכון. התשובה היא כפולה. קודם כל, וזה מה שעוד מעט אמר, המהר"ל אומר, כי יש ליציאה ליציאה מן הסתר, ויציאה מן הסתר, קורות אחריה, יציאה מן הסתר יותר גבוהה, של המשפט העליון דן הנביא. אבל כאן קודם כל הסביר בכלל, מה בכלל מניע, יציאה מן הסתר לא תוכל להוציא מן הסתר. וכשאני עושה לזה כאן, גויים לא יוצאים מן הסתר, יצאו לא יוצאים מן הסתר, מי שיוצא מן הסתר, עוד מעט נראה זה, הוא יכול להגיע אחר כך לדברים יותר נוראים. אבל אני כן חייב לומר, שהמהר"ל פתר את הדברים בפרק ב', וסיים אותם בפרק י"א, בפרק י"א, סוף פרק י"א, הוא מביא המהר"ל שם את המדרש, אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש, בני מי נחרו בי, שמי נותרת הכרמים, משל ל... נכון,
לקושית,
שאמרה לחברתה, מחר, אדוני, מגרש את אשתו ולוקח אותי, אמרה לה, מה אני את יודעת? אמרה שהידיים של גברתי היו מפוחמות בגלל שהכינו לו תפשיל, אז הידיים של מפוחמות, ברור שמגרש אותה, אמרה לה, חברתה, שמו אוזנייך מה שפיך מדבר, היא שכל כולה לבנה, ורק הידיים שלה מפוחמות. ואת אומרת שיש אותך עד שכולה שחורך על אחת כמה כמה, המדרש השמה הוא לא רק בא לבטא פרק, הוא בא להגיד משהו עמוק מאוד. זה הרי פשט הפסוקים בשיר שירים. אל תראו נשאני שחורת, כי קודם כל זה מקרי לי, זה לא עצמי, ששזפתני השמש. אבל יותר מזה, בני מי נחרו וסמוני נותרת הכרמים, כרמי שלא נתתי. מאיפה בא אצל עם ישראל כל המקום ששזפתני השמש? זה בא... כי הוא, סמוני נותרת הכרמים, כי הוא בא לתקן עולם מחוץ שדאי, אז אותו כזה מתלכלך בבות של אותו עולם, כמו אותה גבירה, לא רק שרק היה שם מחולכת, אלא עשה את זה כדי לעזור לבעלה, או זה מה שחזל אומרים, עברתן של שבטים, קלקלה בכף את כל העולם כולו, שהנפילות הכי גדולות של עם ישראל, כן, מה שמיוצג דרך חד מחרת יוסף, כלפי כל העולם כולו, זה יצר ישועה גדולה, אבל זה יש פסקה ברב הצל, שאומר ששתי הפושטקים, מה זה? זה גם באות התשובה, כן, נכון. אני חלט במילים שלי, שהנפילות הכי גדולות שהיו בעם ישראל, הם כלפי אומות העולם, זה הישועות הכי גדולות שלהם. שתי פושטקים יצאו לעם ישראל, ישוע פרוע מבית לחם, והמומר מאמסטרדם, שעליו הרב כותב מאמר שלם, מאמר דעת אלוקים. ושתיהם, אצלנו זה הפדיחות הכי נוראיות שהיו בעם ישראל, אז שעל אחד מהם אנחנו אפילו לא מוכנים להגיד שהוא חלק מעם ישראל. אבל כמו שהרבא אומר, כלפי אומות העולם, הדבר הזה היה הצלה, חינך אותם לכמיהה למשיחיות, חינך אותם לתפיסה מונותאיסטית, או אחר כך שפינוזה, הרבא אומר, כל העת החדשה היא באה בזכותו. אז מה שאצלנו זה שיא הנפילה, אצלהם, זה הגבל שלהם, שלכם בהקשר של זקן, כי בכל המערב בסוף פרק ב' הסביר, אנחנו בזווית שלנו, אנחנו מאוד מוכזבים עצמם, שואלים את השאלת מה של פרק ב', איך אנחנו יותר גרועים מאותו עולם, ובסוף, בתמונה שלמה של המערב, אמר להסביר לך, תקשיב, זה נכון שטוב שאתה, ביחד לציפיות שלך, אתה מרגיש שעם ישראל, אנחנו חושבים שאנחנו נורים יותר מכל מה ולשון, אבל באמת, אם נבחון את הדברים במדדים אובייקטיביים, שאנחנו לא יכולים לבחון אותם ככה, אנחנו תמיד מצפים אותנו הרבה יותר מאות העולם, אבל אם מודדים את המדעים אובייקטיביים, אם מבינים ששיא הנפילה שלנו לא מתקרבת למקום הרע והשפל והנמוך שבו מאות העולם נמצאים. אבל אני קצת נסחפתי לכבר דברים מאוד מאוד ארוכים של המהר"ל שם, אבל בינתיים רק מה שרציתי להזכיר את מה שהמהר"ל אומר בסוף הפרק, שיצר, במשמעות של יציאה מן הסדר, היא, בוא נאמר ככה, כוס, לפני צורה למהר"ל מביא את הדוגמה הזאת, שכוס שנמצאת ברצפה לא תישבר, כוס שנמצאת באוויר תישבר, כי כוס שנמצאת באוויר, למעליות השאלה, כוח המשיכה, פתאום אתה רואה שהוא פועל בה, כוס שנמצאת ברצפה חושבים שכוח המשיכה לא פועל בה, אבל לא צריך לפעול בה, כי כבר בידיים שלו, כן? מה שמביא עוד דוגמה נוספת, מה... בנצח שם עם העין והמוח, נכון? ש... הטעות, עין כביכול, וזה קצת כן יותר קשור למה שאמרתו קודם, לבטא של שבטים, שעין היא הרבה יותר מדויקת מאשר המוח. מוח יכול להגיע למסקנות לא נכונות. עין הרבה יותר מדויקת. אבל ברור שהמוח נמצא בכלל במרחב חיים אחר לגמרי, במרחב חיים של מבט הרבה יותר עמוק למציאות. אז לכן גם שהמוח יגיע לתאות הכי גדולות, הוא בכלל יהיה בעולם של מחשבה, למעט עין שיתה בעולם של חושים. אז בבקשה בסדר דקן, לכן למיטב אני ככה קצת עושה הנחה למושג שכוחו לגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, שזה ברמה הסובייקטיבית, הגדול מחברו מרגיש טלטלה נוראית, ומרגיש צרימה, וזה באמת מערער לו את כל החיים שלו. אבל בסוף של דבר צריך לזכור שהוא נמצא בכלל במרחב חיים אחר לגמרי, מאשר בני אדם נמוכים יותר, וכלפיו מלא הטלטלה הזאת היא טלטלה שהרבה יותר מסיעה אותו. זה רק אולי, אבל בצדק כמו שהרב שחר אמר, זה במהר"ל שם זה רק תחילת הדרך. כי מכאן אני רוצה לחזור מה זה? אמרתי סיפור, כן. היה לי חבר בתל אביב, היינו לומדים סטודנטים. היה איזה סטודנט צדיק, שאחרי שנה שלמדנו סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב, שאחרי שנה ככה מה שהתחזק, חזר בשובה כזה, נהיה ככה מה שהתקרב לאבינו של השמיים, ואז הוא בא אליי פעם ממש בבכי, הוא אומר, אני לא יודע מה קורה לי, שהייתי חילוני, הייתי ברחוב, בכלל הייתי מסתכל על בנות כאילו, שדווקא שם חזרתי בתשובה, פתאום יש לי את כל התמודדויות האלה כאילו, ומה זה, כואב הלב. מה זה? כן. לא, אז אני, לפני שנגיע עכשיו למבט, למה הקדוש עושה את זה, אבל זה משהו מאוד פשוט כזה, שפתאום הוא חי עולם רגיש יותר, אז פתאום הדבר הזה ככה, לא מרפא ממנו, מטלטל אותו, מערער לו את היציבות. עכשיו הדבר, אמן שזה נגמר רק בזה שזה מטלטל אותו, אבל כמו שניסיתם קודם, אבל הוא ודאי נמצא ברמה יותר גבוהה. אבל כאן אני מגיע, זה המשך של ההסברה הזאת, אני מגיע עכשיו להסברות קצת יותר מטלטלות בתוך הדבר הזה.
אבל לפי הסביר הזה, הבאי לא באמת היה נופל עם אותה...
הוא לא, הוא היה נופל, למתיים אני אמת זכות, הוא היה נופל איתה, אבל כל הזמן הוא היה חי ב... כאילו היה גומר את האירוע הזה במקום כזה שהיה לו אירורי עבירה, מה שנקרא קשים מעבירה, בסדר? כן, מה זה? זה היה פשט.
לא, מה זה עוזר שהוא נמצא באטמוספירה, אם המציאות הכל מתקלקל, מה?
מה זה איך?
הוא נמצא באטמוספירה מאוד גבוהה, אבל המציאות הוא קלקל.
לא, למטב אמרתי שלא קלקל.
אה, לא קלקל.
למטב לא קלקל, לא. למטב אמרתי שלא קלקל. הוא לא קלקל, אלא רק יש לו... כל מיני מתח ואירועי עבירה שבסוף סוף לא פשוטים.
אולי היה נופל איתה.
אולי נופל, אבל לא אירועי עבירה. וזה בעצם הנפילה שהייתה לו למיטב. ככה, אני למיטב ככה מלמד לזכות. אבל הרב כותב בעקבות הדבר הזה, וכאן אני עובר לג' ריש למד, זה קודם כל מקושה שאני אומר רב, שמתגמן לדבר. ומתוך החשק, לא תמחד ולדגה אל בני אידיאל, תרצונו. ותראו כאותו, עמדות הגדולות משתבטות ממנו. יצא שבור והרוס בין תורה. בין מוסר, בין שווה, בין שמחה, בין מסירות טובים. כל זה קוצה בפילה, שזו כל צרכיו הגשמיים ואורחניים, צרכי עצמו וצרכי אחרים, תחת די לחוש האמונה בגודלו. אולי הייתי צריך אולי בעצם לסמן מקור אולי יותר חד, סליחה, א', קוף קו ד', בסדר? כן, אולי יותר טובה. ההתגשרות לאיזה תוכן. היא מפלסת נתיב לאחרים. אם התוכן עולה בנשגב, כפים דתו, פתחים גם כן עולה בנשגבים. מתוכן אמור שפה לערך, יהיה לפי הוא גם כן נתיבות אחרים נמוכים ושפה לערך. אבל, נתיבות יהיו, לכן במקום כל שיש קשר כבר לזה תוכן. אנשים פשוטים הטבעים, שואלים מפלט מותה מחומרית, זה יש כבר לכם, תמסור לפי דקה. היוצאים מגבילה של השדרה יותר נמוכה, ויש להם תוכן אצילי, קצת חיי המשפחה שלהם. זה גם כן טבעי וחומרי, יש הרבה מגסות אחרים, גדולי המדע והמוסר. שואל שזכו הרבה, תלו מעל השאיפות המוניות, אחר הדבר שכושר מוכלים מגמתם העליונה בחייהם, יהיה קבוע לשלכם נתיב סלול. סם הקשורות הדברים אינם כפי כל המידה של אומץ הנגועה בהמון הגדול. ואם פעם משקעות מעלתם העליונה, תלו שתגעות עם המון הרגיל, יהיו הרבה יורדים ממנו. אותם הכישורים הטבעיים, שדהם כדי לתן מסלול קבוע לחי האמונים, אינם מספקים כלל לפי סלטים שאותם הגדולה ואת הקורות של אנשי המעלה. גם שווה רגיש, רק כשהם עומדים מתם הנעלה, כבר נתיב חיים סלול וכבוש מערכה יותר מולה מטבעות המוניות. אבל, כשהם יורדים מעמת הפסגה שלהם, יכולים להיות עובדי דרך, ומללים בחיים יותר מכל עונה שבהמון. מדגים שבים, מה שיוצאים להם שם מיד מתים, כך תמיד חכם כבר שפריש מהתורה מיד מת. אצילי הרוח, מוכרחים הם, להיות קבועים וקשורים בבית חייהם, מלא אור וחימילונים. האומר להביא ולימו לא היטיב, את חב לא הכיר ובנה בידע, שלא תכה ותכה ימסור. הרב כאן עכשיו לוקח את זה למקום קצת יותר רגיש. אני, מה שבאתם קודם זה הסטארטר, שככל שגדול מחברו, יש איזה משהו ביציבות, שהוא יכול, רגע שהוא יוצא מהמקום הטבעי שלו, יש משהו שיכול מאוד להראות אותו. אבל הרב כאן אומר דבר הרבה יותר כואב. ברגע שהוא יוצא מהמקום הטבעי שלו, אין לו את ההבנות הטבעיות שקיימות לאנשים פשוטים. מה שאנחנו יודעים, שבכל עולם הטבע, כל דרגה בדצחם שמתעלה מהדרגה הקודמת אליה, אז היא כבר לא יכולה להיות מקבלת את היציבות מהדרגה הקודמת. כוונה, אם ניקח את החי, שהוא יותר מדרגת הצומח, ונסיר מהחי את כוח החיים שלו, אז לא נאמר טוב, לא נורא, החתול לא חי, אבל לפחות הוא צומח, כן? מה זה מזכיר?
נשתול אותו.
כן, נשתול אותו באדמה, ונשקיע אותו, אולי יצא ממנו פרחים וצמחים, לא, זה לא יהיה. ברגע שהוא לא חי, אז גם את תכונת הצומח אין לו. וכנה לאדם, ברגע שהאדם, שיש לו יתרון על גבי בעלי חיים, לזה שהוא, יש לו את השכל האנושי, אם חד וחלילה, האדם יאבד את ההכרה השכלית שלו, אז הוא לא יחיה לפחות כמו בהמה. כי את האינסטינקטים שיש לה בהמה, אין לאדם. מה שנותן לאדם יכולת התגוננות, זה הפיקחות השכלית שלו. הסרת מן אדם את היסוד השכלי, אז לא נאמר טוב, הוא לפחות ישרוד כמו בהמה. הוא יהיה לצערו גורם על בהמה. כמו שהמהר"ל, נכון, אומר על עם ישראל, שכתועפות ראים לו, כן, בהמשך בפרק י' בנצח, שעם ישראל נמשל לציפור, שבאמת שציפור לקחת מן את הכנפיים, אז אתה לא אומר טוב, היא לא תהיה ציפור, לפחות היא תהיה אכבר נחמד. לא, היא תוך שתי דקות לא תהיה, כי לאכבר יש לו את דרכי המילות האינסטינקטיביים שהוא חי באדמה. הציפור, מה שמגן עליו, זה הכנפיים שלו. אין לו כנפיים, הוא חסר אונים. לכן, כמו שרבי יוחנן בן זכאי אומר, השכם ישראל, שעושים רצונו של מקום, עונים מעלה מעלה. ושאינכם עושים רצונו של מקום, אתם יורדים, נמסרים את גללי במתן שבנה שפלה. אם לעם ישראל אין את נקודת הקודש שתחיה אותם, אז שם זה יותר ברמה הלאומית, אז לחיות כמו עמים אחרים, הם לא יכולים לחיות. אנחנו כמה פעמים הזכרנו את הדבר הזה, שאנחנו בצדק כועסים על אחינו השמאלנים, איך אין להם אף כבוד לאומי, ואף איזה בריאות טבעית. אבל אין מה לעשות, זה משהו עמוק שקם בעם ישראל. שעם ישראל חי רק בגלל שהוא קשור אל הקדוש ברוך הוא, קשור אל הקודש. יש לו את החיבור אל הקודש, יש לו את המלכים. אין לו את החיבור אל הקודש להיות כמו איזה גרוזיני, או להיות כמו איזשהו צרפתי, שחי בשביל לחיות, זה לא חלק מבני החיים שלנו. כי אנחנו מראש מבננו להיות מגלים את אור השם בעולם. זה מה שנותן את המוטיבציה לחיים שלנו. זה מה שנותן לנו את המוטיבציה להילחם. ולכן, אם נטלת את הדבר הזה מאיתנו, אם אינם עושים את סולו של מקום, אין לנו אף, כל המערכות כביכול הנורמטיביות, הן חברות, הן מעבדות את היכולת שלנו להתחבר אליהן. אצל אמים אחרים, אף פעם הם לא שואלים את אתם שאלות, למה אנחנו חיים, כן? כמו שמעתי, נעריתי גם זקנתי, מעולם לא ראיתי ספר בצרפתית, שמברת לבירור תוקפה של האומה הצרפתית, או ספר בגרוזינית שמברר מה צדקת הקיום שלנו לחיות
בגרוזינית.
למהלך, כן. אין דברים כאלה. רק אצל עם ישראל זה דבר כזה שזה מהותי בנו. אם אנחנו מחוברים אל הלמה, אל המהות, אנחנו אין אומה ולשון נוכל לשאות עלינו. אם אין לנו את הדבר הזה, אז סתם לחיות כמו עם אחר, את האינסטינקט הפשוט הזה אין לנו. זה, כמו שהרב יצא מסביר, זה במדבר שור, בדרוש לחודש, שיש איזה מכוון אלוקי בדבר הזה. זה בעצם קשור לכל הדברים שאמרו בגבורות, בתחילת ספר גבורות, על הצורה המודבלת בחומש של כנען, ומת הצורה הנבדל של ישראל. הרב יצא לומר, זה בכוונה, בדרגות לדצחם, זה בנו בצורה כזאת, שהנקודה שמייחדת את כל דרגה ודרגה, היא קיומית לה. וזה בעצם מה שגורם לחי ללחם עד הסוף על יסוד החיים שלו, כי אם הוא ידע שאם הוא לא יחי לפחות יהיה צומח, אז אין משהו שיצור איזה משהו בינוני, ולכן מאלה האחים שלנו מראש מכוונים אל מקום מאוד מאוד מדויק, מאוד גדול. הוא אומר הרב לצד בחידוש שפסקה כאן, שמלא גם בתוך עם ישראל. יש בני אדם שמניע החיים שלהם הוא חומרני. יש בני אדם יותר מפותחים, שהמניע שלהם הוא הכבוד, המניע שלהם הוא הדאגה למשפחה. זה משהו קצת יותר מפותח, אבל הוא אומר זה עדיין טבעי. ויש כאלה שאומר לאביו אם הוא לא ראיתי ואחד לא שמע, שלחיות רק על פי שיקולים של מה יאמרו הבריות, על פי שיקולים של אינטרסים של מניעים חומרניים, זה לא מדבר אליהם כבר, כי הם כבר יזדקו ויתעלו למקום יותר גדול, ולכם אלה, אם תיקח מהצדיק את הנקודה הגבוהה של אחים שלו, כמו שהוא אומר, היא מעט פחות מקדושת ויבקש לאדם, מיד הוא נטרף מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב, הוא לא, טוב אני לא אשאר, המוטיבציה שלו לא תהיה הקודש, אז לפחות הוא לא יעשה מעשים רעים, רק מצד החשש, שמא יכתבו עליו בעיתון, שמא יושב בכלא, זה כבר לא, אצל צדיקים גדולים, זה כבר לא מדבר אליהם הדבר הזה. ונמצא שדווקא ככל שגדול מחברו, והוא נטע את עצמו במקום יותר גדול, אז הוא כבר בעצם קצת הוחלשו אצלו, כל המנגונים הנמוכים. עכשיו אני מראש אומר,
שם זה מדרגה
בכירית ולא סגולית.
פה זה כמותית.
מה זה?
אני חכם, כל עם ישראל זה כמותי. מה שהכוזרי אומר.
כן.
פה הרב הסביר לנו דברים שהם...
מהותיים.
מהותיים.
אבל אתה זוכר, הכוזרי עצמו אומר, על הצדיקים בעם ישראל, שזה נקרא סגולת הסגולה. יש איזה משהו כזה, שזה ברור שזה בחירי, אבל סוף סוף אדם יצר בעצמו, זה מה שדגים שבים, תמיד לכם לשאול שדגים בים, שבו יש עוזים את הים, הם מתים. שבעצם אדם חשף את הנקודה הגורלית של, של אחים ישראלים, ומעכשיו, מתוך המקום הזה הוא חי, הוא כבר לא יכול לחיות במקום יותר נמוך, אז זה נכון שזה דרכה נרכשת, ולא דרכה מולדת, אבל כן סוף סוף הדרכה הנרכשת אותי הורה בו איזה תביעת חיים, איזה הערת חיים מאוד מאוד גדולה.
גם ש... בבהמות יש לפעמים
לא, בבהמות יותר. לא, כי אדם יש תודה חופשית, כי אדם יש יכולת להתעלות, אבל אדם שיתעלה למקום מיוחד, אז הוא כבר טעם יין הונגרי, אז כבר כל דבר אחר כבר... כבר
אצל הגויים גם יש, אצל הגויים, זה יותר טוב.
לא יודע, מיין שלו.
יכול להם אצל הרע, כאילו, טוב.
לא, כי אין להם מוסר, אין להם בכלל עולם שנקרא התקדמות מוסרית. כאילו, הרי בעצם ודאי שסגולת הסגולה באה, כי הוא חי את עומק החיים ישראלי, כי ישראל הוא חי לא רק בצורה הטבעית שלה, אלא חי ב... הוא יצא לתמו קישור אל עומק החיים ישראלי, ועכשיו הוא מתנה בדבר הזה. ואם לא הייתה הדבר הזה, אז כמו שהרב אומר, תגיד שבים, שעכשיו מתים.
תגיד חכם, הוא יכול להיות בן אדם רגיל, או שהוא לא יכול.
לא, לא.
זהו, נגמר.
לא, לפעמים מצב כזה שבו פתאום דרכי הגנה פשוטות כבר נעזבות ממנו, כי כבר זה חיוור בעיניו שאתה דבר אותו בשפה חיצונית של מה יאמרו הבריות וכל דברים כאלה. עכשיו, כל הדבר הזה, זה רק לכן מסביר את מה שהמהר"ל אומר בעצם, שיש לו יצא מן הסדר, הוא כבר יוצא עד הסוף מן הסדר. כי אין לו כבר מערכות ביניימיות שיגבו אותו. אז לכן, שתי הסברים שאמרנו, הם משולבים אחד בשני. דבר ראשון, תמיד חכם, אצלו, כל העולם מוכני הוא הרבה יותר רגיש, והרבה יותר ענין טעם, שמלא קל מאוד מאוד להטות אותו מהיציבות שלו. ואם הוא יוצא מהיציבות שלו, אז יש כאן זה, איזה משהו מאוד מאוד מפחיד, כי אין כאן מנגנוני הישרדות פשוטים שיכולים לשרוד אותו. אני כן חייב לומר, לפני שזה, שארץ על עצמו, המסקנה שהרב לצל והדברים לכמה מקומות, ואין היה הרב מדבר, שלכן תלמיד חכם צריך מאוד מאוד כן לשמץ לו גם את הקומות הפשוטות. חלק ממה שהתלמיד חכם צריך להיות מאוד קשור גם אל ההמון, כדי לשמץ לו את הקומות הפשוטות, וזה מה שהרב כותב, שהרבה פעמים שאדם מגיע למדרגות רוחניות גבוהות, אז כל השפה של יראת העונש הוא מזלזל בה, הוא לא חי אותה. אבל זה בדיוק מה שהרבה חכם מזכה אמר לתמידיו, הוא לוואי ותהיה יראת שמי המלאכם, כי ירד בסב אדם, כן, דרך אתם זוכרים הסיפור על רב עמרם חסידה, שהיה כבר מדרגת החסידות, אבל שפתאום היה רגע לפני שהוא נכשל בחטא עם אותם שבויות, אז הוא צעק, נורא בעמרם, נורא בעמרם, כי הוא הבין שצריכים גם להשתמש לפעמים גם בקומות של מה יאמרו הבריות כדי להגן עליו, ולכן יכול להיות שאמירה, שככל הגדול מחברו יצאו גדול ממנו, היא לא באה להשפל לתסכל אותנו. אלא בא לומר שגם שאתה מתעלה למדרגות גבוהות, אל תזניח את הקומות הפשוטות. אולי בזה באמת הרב שחר בצדר דייקת אותי, כי זה לא משהו מוכרח, זה משהו עלול, כי יש חשש כזה שהמדרגות הגבוהות יהפכו את המדרגות הפשוטות להיות חסרות חיים, חסרות משמעות, ואם אדם יודע שגם שהוא עולה לקומות הגבוהות, לא להזניח את הקומות הפשוטות, אז תמיד יהיה לו איזה מנגנון כזה של הצלה שיציל אותו. אבל עם כל זה, הרב אומר, זה אחר כך של תמיד חכם, זה תמיד יבוא במקום לא כזה עז, כמו של אנשים הפשוטים. זה תמיד יבוא מתוך שהשכל שלו מכוון את הלוקמות האלה. ולכן זה יוצר איזו עמדה שמזקיקה כל הזמן של תמיד חכם, להיות בערנות ורגישות לקומות, לקומות הפשוטות של החיים שלו, כי הטבעיות שקיימת לנצים פשוטים, אצלו כבר התלטה למקום יותר גבוה. כן.
אי אפשר
להימלט
מזה שצריך
להיות קטנים קצת. בדיוק. צריכים להוקיר את הקטנות. ולכן הרב אומר בהרבה מקומות, כמה תמיד חכם חשוב שיגור עם המאה רצות. לידבר אמרת בעדי, בדיוק. עד כמה אי אפשר להתעלש מהמדרגות הפשוטות. כמו שהרב נכון בהגיעת התשובה אומר, שתשובה מהווה לא מחסירה אף דבר מכל הקומות של תשובה מהירה.
לא מפריע לידת התאה
חמילה. מה זה איך?
לא מפריע לידת התאה חמילה.
כן, בדיוק, כן. הרב, אין לי את המקור הזה כאן, בן היה אומר משהו קצת יותר רגיש, שם על, על תמיד חכם, שלא יצא מבוסם בלילה, קצת יותר מפחיד. הרב אומר, שתמיד חכם, לא רק שהקומות הפשוטות, הן לא פחות, הן פחות זעקות אצלו, ומדברות אליו, ולמעט יש חושב שהם לא הגינו אליו, אלא שאולי, למעלת התמיד חכם, אין לו את הערנות, לכל השטיקים של היצר הרע, מה שאדם פשוט יודע, יש לו את ה, את ה, איך אומרים לזה, את הטאץ', את ה, את הרגישות.
הוא לא תמין.
מה זה?
הוא לפעמים, אתה יודע, אני פעימים, הוא לא מבינים.
כן, ואז מלא, בכל מיני מדרון חלקלק, הוא יכול פתאום ליפול כאילו, כי מי שמכיר את יצרה, יודע את ה, להיזהר גם מכל המרחב שנמצא סביב יצרה. אבל אתם חכם, ש, ועוד פעם, נהיה לי שהרב לא אומר זה ככה בתור, זה מוכרח להיות. ואולי זה עוד סיבה, למה נדבר אמרת בעדי, אבל כי בעצם האמירה כאן אומרת, תיזהר, כשאתה עולה מדרגות תוכניות גבוהות מאוד, תיזהר לא לאבד את ההקשבה לקומות הכי פשוטות, לא לאבד את המוטיבציות הפשוטות, כי אתה יכול פתאום להיות חסרונים, ולא לאבד גם את הפיקחות אל מול הדברים פשוטים, כי לפעמים המדרגות הגבוהות הן מטשטשות את הזהירות, שקיימת דווקא לאנשים פשוטים, שהם יודעים מה... לאיזה קו אדום אסור להגיע, ואצל תמיד חכם יכול להיות שהוא כל כך תמים ולא מכיר את המקומות המסוימים האלה, ולכן חלילה, ברגע שהוא, עוד פעם, כל החשש שיהיה מה יהיה אם הוא ירד ממעלתו, אם יש עטול בית המדרש, הכל טוב, אבל אם ירד ממעלתו, אז המערכות הפשוטות יכולות מאוד מאוד לאתגר אותו, אז כל זה, אני רק קראתי זה, הסברה אחת של הרב לצהל.
למה זה ככה?
למה
אי אפשר לבנות קומה רוחנית חזקה?
שכל נטועה שמה. עד רבה, אפשר, מפני שתהיה נטועה שמה. מפני שלא תהיה פסיפ אפול מגסה. זה מה שאמרתם קודם, שבדוקות לצחם יש תביעה כזאת, שתובעים מאדם גדלות. שאם מעל פחות מגדל זה נפגש לאדם, הוא נטרף.
אבל בסוף האדם יוצא בלילה. כאילו בסדר,
כאילו... לא, אפשר יוצא בלילה.
אז הרב, זה
תביעה לבין... אני מאוד שמסבר את זה, אני מסכים. אני עצוב קצת שנתקלתי רק בהסבר את זה היום, כי זה הסבר קצת, שלמתם כאילו, אפוא כמו שאני הולך להגיד פעם באה. שבעצם זה אומר אחד מן השתיים. אומר, או להגיד שהדרך ידעת אתכם להימלט בנפילות, זה שתי עד הסוף ועד טוב בגובה, כי תראה לך את הטיפה, יוצא מהים, אתה ישר מת כאילו, וזה...
אבל שם דווקא
ככל
שתעלה, לא
יעזור, היה צריך
להיכנס.
נכון, לא, זה ההסבר הראשון שבדיוק אני, מה שאני רוצה ברצה להשלים אותו. כי יש מבט הפוך לגמרי, שרק נראה אותו עכשיו, שככל שגדול מחברו, קצת דיברנו על זה בסוגיית הנפש הלוקית ומשהו בהמית, יצרו גדול ממנו, שזה בא לא ממקום שהוא לא יכול לסדר במקומות הפשוטות, אלא יש מנגנון אלוקי, שלא נותן לו לוותר לקומות הפשוטות, כאילו. הרב אומר, מקווה שיש לזה כאן, איי, איי, איי. טוב, אני רואה שאני צריך דף מקורות לפעם הבאה יותר מסודר, באמת ה...